אנחנו בתוך הסיפור שבעמוד הראשון אמרנו שהתגובה של המלך לחלום היא שהוא נהיה עוד יותר רציני, אבל בכיוון הלא נכון. נכון, והמלך היה זהיר מאוד מצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל שלהם מקריב קורבן בלב שלם. אבל בתגובה לחלום מה הוא עשה? אולם עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוותיהם, הפרשנות שהוא נתן לחלום זה להיות יותר רציני. יותר רציני במה? במקרה הזה, אבל בעיקרון יותר רציני, כן? הכל בסדר שם? יותר רציני במה שהוא מכיר. יותר רציני במסלול שהוא סלל לתוכו, שהוא הונדס לתוכו. אם הוא משחק כדורגל, אז הוא יהיה יותר רציני בכדורגל, ואם הוא עושה כסף, הוא יותר עושה... ואם הוא עובד עבודה זרה טיפשית, אז... כשאתה מרגיש שאתה מפספס, נכון? זה פשר החלום, נכון? אתה לא שומע באמת קולות כאלה. יש בך איזו ודאות עמוקה, יש כאב גדול מאוד, כאב גדול מאוד. תחושה פנימית שאתה מחמיץ, שאתה מפספס, שבאמת מגיע לך, אבל לא במובן האגואיסטי הטיפשי הקטן. יש איזו תודעה פנימית, לא יודע אם כל זה תודעה, זה בא בחלום, זה כל בתור משל, כן? משהו כואב מאוד שכוונתך רצויה, אני לא נולדתי בשביל להעביר אותה. לא נולדתי בשביל סתם להשתעמם פה. נולדתי בשביל להיות משהו גדול ורציני. כל מי שיש לו צלם אלוקים מרגיש את זה. מרגיש אם זו המילה הנכונה. אז מה, אבל שהוא מפספס. שהוא מפספס. שבאמת כל הדיבורים האלה, כל המילים הגדולות, הם באמת נכונים לי. לא נולדתי להיות איזה משהו כזה, עובר בטל כזה, שעוד אחד מתוך כמה מיליארדים. אני אחד ויחידי, לפיכך נברא אדם יחידי. זה לא בגאווה, לא בהתנסות, לא בגלל שאתה עושה תחרות עם כולם. בגלל שבאמת משהו, באמת יש לך צלם אלוקים. אבל אני מפספס. אך מעשך אינו רצוי, אתה לא בכיוון. אז מה הוא מנסה? הוא מנסה להיות יותר טוב במה שהוא מכיר. הוא מכיר את דת הכוזרים, מה זה משנה? במה שהסביבה שלו אומרת לו, במה שאלה שלי אדון ירם. שוב! אם היית חי במלכות כוזר, היית אומר, יואו, איזה כיף למלך, בטח, הוא מצליח לעשות מה שהוא רוצה. אבל זה טוב לכל אלה שלא מלך. המלך בעצמו יודע שהוא חי בהחמצה, אז הוא מלך כוזר, אז מה? והוא מנסה בתגובה למה? עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן. אבל במקום שזה יעזור לו, זה נהיה הרבה יותר גרוע, נכון? אמרנו שיש שני הבדלים בין החלום הראשון לשני, אתם זוכרים? אחד זה התדירות, עכשיו החלום הזה כבר לילה, לא נותן לו מנוח. כמה שהוא מתאמץ, אז בפנים הוא מרגיש שהפספוס עוד יותר עמוק, עוד יותר עבוד. ובמקביל, הוא כבר רואה את המלאך ולא שומע אותו. מה שלומך, אתה בריא? כן? גם אתה בריא? היית בדלקת, ריאות אמרו לי משהו. בסדר, אתה נושם טוב?
כן.
תן איזה שאגה נשמע. שאגה פנימית, פנימית. ברוך רופא חולים. אז עכשיו הוא רואה את החלום הזה, לילה, הוא רואה, מה הכוונה? מה ההבדל בין שומע את המלאך לרואה את המלאך? מה ההבדל? מה ההבדל? תגידו לי. יותר? יותר, זה טוב שאתה עושה עם היד, אבל תגיד. יותר, כן, זה מוחשי. יש שומע ורואה, נכון? איך קוראים לספרים של הרב הזה? אורות. אורות הקודש, אורות התורה. אור זה שומע אתה, גם יכול לזהות לפי קולות, אבל אור זה עכשיו אני. זה צעקה, זה צרחה, זה פחד לישון, מסכן. איכשהו נרדם, טרח, הוא מרגיש, חווה, חזק, שהוא בפספוס. מי זה? כנראה כולנו, חוץ ממי שהתייאש. כנראה באיזושהי צורה כולנו. אתה רוצה לשאול משהו? להגיד משהו?
כן, האם לגויים יש את הצלם אלוקים?
לגוי הזה?
במקרה הזה כן, האם רע בכללי?
הגוי הזה זה גוי מפונטז. זה סיפור שרבי יהודה הלוי המציא על גבי... כן, אמרתי לכם. מה מבחן כניסה? יש מבחן כניסה לספר הזה. הוא מוכן שתהיה גוי. הוא מוכן שאבא שלך לא יהיה רבי. הוא מוכן לוותר, אבל יש גם שהוא לא מוכן לוותר עליו. יכול להיות שבית ספר רגיל יעשו תנאי כניסה אחרים, אבל פה הוא מוכן לוותר, כן, גוי, כן, גוי הוא בצלם אלוקים. כן, במהותו. יהודי עוד יותר בצלם אלוקים, ואין ארוך יותר בצלם אלוקים. אבל השאלה שוב, השאלה אם אתה מלך. ומה כל הדברים שאמרנו על מך, שאלה אם אתה מוכן להיות קשוב לחלומות שלך, אם יש לך בכלל חלומות, או שאתה כפוף למציאות, או שאתה מיואש, אתה אומר, אין לי סיכוי, אין לי סיכוי, אם כל החיים שלך זה אין לי סיכוי, אז חיים לי חלומות. אם החלומות שלך אומרים לך, שכל מה שמציא, כשקטן עליך, קטן עליך, שאתה רוצה, ואין לך יכולת לממש את זה. בסדר? אנחנו ממשיכים. והנה רבות מתארות החבר, כבר קראתי את זה, מספרים. הנה, ממשיכים את הסיפור. מספרים כי מי שנגלה לו למלך הכוזרים בחלום, כוונתו רצויה בעיני הולך, מעשינו רצוי, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני הולך, זו תוספת לחלום. מה הכוונה? יש תקווה גם. נצטווה בחלום הכוונה, זה לא סתם את הסקל, אתה חי בפיסוס, יש תקווה. אם תעבוד קשה, אם תשבור את הראש, תמצא כיוון, תמצא כיוון. אתה לא חי סתם באומללות כזאת. פנה בראשונה אל פילוסוף אחד וישאלהו לאמנתו. זה מה שכולנו עושים. טוב, אני לא יודע אם אנחנו פונים לפילוסופים. אבל מי זה הפילוסוף? פילוסוף זה מילה יוונית. כולכם יודעים מה זה פילוסוף. יש מקצוע באוניברסיטה שקוראים לו פילוסופיה. זה מחשבות על העולם, על החיים. מה זה פילוסוף? פילוסוף זה מילה יוונית, זה מושג יווני שמורכב משתי מילים. פילו משהו דומה, כן. פילו וסופיה, אוהב חוכמה, אפשר לתרגם את זה ככה. סופיה, ואני לא כך דובר יוונית, אבל את זה אני יודע שסופיה זה סופיסטיקה. סופיסטיקה זה, אפשר לקרוא לזה חוכמה, בסדר? היגיון, לא משנה. ופילו זה כמו מה? פילו זה כמו פילרמוני. פילרמוני זה אוהב מוזיקה. כמו פילושמי, אתם יודעים מה זה פילושמי? אין כזה דבר. אתם יודעים מה זה אנטישמי? אז אם היה הפוך, היו קוראים לו פילושמי. יש קצת. בסדר, פילו זה מי שאוהב, זה גם יכול להיות, זה התרגום הכי פשוט, אבל יותר טוב, בואו, דלוק על זה. בסדר? חי את זה. חוכמה יש לכולם, לכולם יש חוכמה. חוכמה זה שכל. מה מגדיר את הפילוסופיה? יש לנו הרבה דברים באישיות, יש לנו רגשות. גם בפילוסופיה יש רגשות. יש לנו דמיונות, יש לנו רצונות, יש לנו אמונות, יש לנו מסורות, יש לנו תרבויות, ויש לנו גם את ההיגיון שלנו. ומה אנחנו מחליטים, מה אנחנו... אנחנו לוקחים את הכל, הכל מעורבב או הכל מסודר, לפעמים מחליטים ככה, מחליטים ככה. פילוסוף זה אחד שרוצה לשפוט את כל החיים לפי השכל שלו. יש לו רגשות, כמו שלאדם אחר יש שכל. אבל כשמדברים עם מישהו, לוקחים דמויות קצת מלאכותיות. זאת אומרת, אתם יודעים, בספרים של ילדים קטנים, לוקחים דמויות וצובעים אותם בצבע מאוד מאוד חד-ממדי. סיפור שאני הכי אוהב כדי להסביר את זה, זה פו הדוב. שמעתם על פו הדוב? לא כל כך. פו הדוב זה ספר שאפשר להסביר על פיו? כיתה ג', אני יודע מתי למדתם את זה? אז הדמויות בפו הדוב, אם זה לא השתנה, מאז שהילדים שלי ראו פו הדוב עברו כמה שנים, אבל הדמויות בפו הדוב הן מאוד ברורות. יש שם אחד בדיכאון, כל החיים הוא בדיכאון. בסדר? חמור. חמור כפשוטו. כל החיים הוא בדיכאון. כל החיים, עבוד, אין סיכוי. ויש שם אחד שכל החיים, מה?
שמח.
שמח? כל החיים שמח. זה פו?
טיגריס.
נברר את זה בהזדמנות אחרת. יש אחד ציני, ויש אחד נודניק, ויש אחד... זה דמויות מאוד מאוד צבועות. דמויות פלקטיות, כלומר, זה חד ממדיות. זה מה שהוא. בחיים זה לא ככה. בחיים אתה גם בדיכאון, אתה גם שמח, אתה גם נודניק, אתה גם ציני, אתה גם מלא תקווה. אבל בספרים שבצל מבוגרים בונים דמויות מורכבות יותר. אין מישהו כל הזמן בדיכאון בחיים, נכון? מדגישים כאלה. פה יהיה הפילוסוף. אין מישהו פילוסוף שהוא רק שכל. אבל הוא מנסה להגיד שהוא רק שכל. יש אנשים שרוצים להגיד שהם חיים לפי השכל. ולפי מה לא? רגש לא. מה עוד לא? איך? מוסכמות חברתיות, אם ישימו פס עליהם, נכון. אמונה. דתות, חינוך, מסורת. איך אפשר לקרוא לזה היום? מי ששם פס על האמונה, על המסורת, על מוסכמות. סוג של תרבות, סוג כאילו חילוני. זה כאילו. אנחנו נפגשים פה בפילוסוף מלפני 1200 שנה, נכון? אבל זה לא פסה, זה לא ישן, זה חדש. זה כאילו חילוני, חילוני קלאסי. מתי זה קרס? זה קרס כשהתחילו ללטש עדשות. בערך כדי 500 שנה. התחילו ללטש עדשות, מצאו שאם מלטשים עדשה, זאת אומרת שאם חותכים את המצורה מסוימת, אז פתאום היא מגדילה ומקטינה. ואז התחילו להסתכל על כל מיני דברים, וראו דברים נורא נורא גדולים, ואז התחילו להסתכל על הירח ועל השמיים. ומה גילו? שיש עוד המון כוכבים שלא רואים. גילו המון המון, הטלסקופים שלהם לא היו כמו שלהם, אז מספיק. מספיק פי ארבע, ואתה רואה פתאום המון המון כוכבים שלא עובדים לפי התוכנית של אריסטו. בהתחלה ניסו לתרץ, עד שהם הבינו שמה? שהכל קרס. הכל קרס. זה הייתה מכה מטורפת לכל החשיבה האנושית. זה כמו שמישהו עכשיו יגיד שאין מולקולות, שאין תאים. שיהיו הוכחות, שכל מה שחשבנו על אטומים, הכל קרס. 2000 שנה, גדולי ישראל, ומחאה מדעית, לא מחאה דתית, נכון, הרי אריסטו, ואריסטו קרס. ובאריסטו שקרס, התחילה התקופה של הפילוסופיה המודרנית, נקרא את זה, בסדר? פילוסופיה אחרת. אבל עד אז, כולם היו בערך איזה סוג של תלמידים שלו. אז הפילוסוף שאנחנו רואים פה זה פילוסוף אריסטוטלי, זאת אומרת שממשיך לפי הכיוון של הפילוסופיה הישנה, כי הספר נכתב 850 שנה, לפני זה. אבל אז זה איננו. היום את אריסטו לומדים רק מי שרוצה ללמוד פילוסופיה עתיקה. זה לא מחובר לחיים היום. זה לא... אז זה ישן, זה עתיק. לא, אנחנו ניקח מפה, אנחנו נוריד לו את ה... זה אותה הגברת בשינוי אדרת. אנחנו נתעלם מכל הדברים השוליים וננסה למצוא את הדברים המהותיים, המרכזיים, הליביים. למה זה? איפה הוא יושב הפילוסוף הזה? יושב לי פה בראש. ומציק לי פה. אני לא צריך ללכת לפגוש איזה דוקטור, מה פתאום? גם לי יש שכל, והשכל אומר לי ככה. הרגש אומר ככה, האמונה האחרת אומר ככה, הרצונות, הרגשות, חלומות, יש המון קולות. אבל הכל, יש לו איזה מישהו? נקרא לזה החילוני הקטן שבתוכי, בסדר? זה משהו לוחש לי. אז זה מאוד מאוד שונה, אבל אני אקח רק את העקרונות. בסדר? והפילוסוף מתחיל בשתי קושיות. זה קצת בעיה, כי כשאנחנו לומדים כוזרי, אנחנו לומדים קודם כל על העמדה החילונית, נקרא לזה פילוסוף. אחרי זה אנחנו לומדים על הנוצרי, ארוך. אחרי זה לומדים על המוסלמי. גם דל כמה וכמה שיעורים. ורק אז נגיע סוף סוף למה שאנחנו מבקשים. אז עד עכשיו, עכשיו יהיה קצת לא נעים, כי תבואו, באתם ללמוד פה תורה ואני אלמד אתכם. את אלה שמתווכחים. אבל זאת הדרך. למה נלמד נצרות ואסלאם? לא בשביל להיות נוצרים מוסלמים חס וחלילה. כדי להבין את הקשר המרכזי, כדי להבין מה הבשורה של היהדות, מה כל כך דרמטי, מה כל כך שונה, מה כל כך... חייב לפתוח אותך, איך אתה מבין את עצמך בצורה הרבה יותר... תראו, אני דילגתי. בספר הכוזרי תעברו לעמוד הראשון שמנוקד, בסדר? תפדפו אחורה עד שמצאו את העמוד הראשון שמנוקד. יש עמוד קודם. כן, זה העמוד הזה. אתם רואים את העמוד הזה? זה עמוד לפני הסיפור. לפני הסיפור יש דף לבן. אנחנו עוברים אחורה את הדף הלבן ושם כתוב סיפור. ספר הכוזרי, יש כותרת כזאת. ספר הכוזרי הוא תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליהם את רבי יהודה הלוי. אז התשובות לטענות נגד הדת המושפלת. מי זאת הדת המושפלת? למה היהדות דת המושפלת? זה לא מעליב קצת שככה הוא קורא לספר? ספר הוכחות לדת האצילית הוא היה צריך לקרוא את זה ככה. ספר התמיכה לדת המדהימה ביותר בעולם. למה? הייתה תקופה ש... מי זלזל ביהדות? כולם? רבי יהודה הלוי זלזל ביהדות? הוא זלזל ביהדות? לא כולם. למי הוא כותב את זה, את הספר הזה? ליהודים. יהודים מזלזל, יהודים חושבים שהיהדות דת מושפלת? למה אתה אומר כן? הם היו מושפלים, אבל התורה הייתה מושפלת. עיר האלוקים, כי בראותי כל עיר תהיה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שהוא תחיה. אז אני מבין, ירושלים מושפלת. יהודים מושפלים, אבל למה הדת מושפלת?
דת שמושפל בעיניהם.
בעיני מי?
בעיני האנשים.
בעיני היהודים?
גם היהודים.
היהודים מסרו את נפשם על התורה. הם אמרו שהתורה זה הדבר הכי קדוש והכי אמיתי, ולמען זה הסכימו לי שישרפו אותם, שיגרשו אותם.
אבל גם הם לא יודעים להעמיד את
טבעת על פי, כאילו הם גם לא יודעים להסביר כנראה.
הם לא יודעים להסביר, ואז מה?
ואז הם לא צריכים להרים את הדת מהשפל.
מאיזה שפל?
מהשפל של הטענות, כנראה דת שהגיעו בו תקופה.
והטענות האלה השפילו את הדת? תראו, תראו רגע, בוא נעשה אישור קו מהיום עד שאתה עוזב את הישיבה, בסדר? כשאתה אומר משהו, אני שואל שאלות, זה לא בשביל להפיל אותך. זה בשביל... בשביל לחדד אותך, בסדר? אם אתה אומר משהו, אני שואל אותך שאלות, אל תשתוק. תן בראש. כי אתם אומרים טוב, אתה אומר טוב, אתה אומר טוב. אם אני שואל שאלות, תתרגלו, אל תגידו אותו, אני לא שואל שאלות. תגידו, סימן שאתה אומר משהו, אני רוצה לחלוב ממך ככה, לדייק אותך, אני יודע איך זה נקרא. אז עוד פעם, בוא נחלוב אותך, כן!
היהודים כאילו,
אתה מסביר שהיא מושפלת גם בעיניים שלנו, כן. כן, אתה יכול להיות דוס וצדיק, אני חושב שהתורה הדבר הכי גדול, ואתה, היא מושפלת בעיניך, מושפלת בעיניך, הכוונה, אתה קולה אותה בצורה קטנה. יופי שאתה דתי, ויופי שאתה צדיק, ויש אתה מוכן למצוא אותם, באמת יופי. אבל כשאתה רוצה לעמוד מול הוויכוחים, שואלים אותך שאלות, לא נעים לך. הדברים החשובים לך בחיים, דיברנו קודם על שכל ורגש. לא כל חי יודע להסביר למה הוא הולך למות למען עם ישראל בעזה, ממש לא. ובכל אופן הוא מחליט שהוא עושה את זה. לפעמים. יש לך דברים מאוד מאוד יקרים, ואתה לא יודע להסביר אותם. אם למשל, מישהו דורך עליך עם העקב שלו על הבון שלך, יש מצב שאתה לא יכול להסביר את זה עכשיו? כן? שאומר אותך מה אתה... תגיד מה, אתה משמיע קולות מוזרים כאלה? יש מצב? תגיד מה קורה לך? אם אתה משמיע רעשים זה נשמע יידיש, יוונית עתיקה. אז לא כואב לך? כואב לך, ואתה לא יודע להסביר את זה. יכול מאוד להיות שאתה לא יודע להסביר את זה, כואב לך. יש לנו הרבה דברים שאנחנו לא יודעים להסביר, אבל הם חשובים לנו. הם חשובים לנו. וכשמישהו בא ומזלזל בדברים שחשובים לך, אז אתה לא משתכנע. כי זה חשוב לך, אבל זה אוכל עוד, זה מעליב אותך, שמעליבים את הדבר שכל כך יקר לך. כי אתה, אני אוהב את התורה, אוהב את המשפחה שלך, אוהב את חבר שלך, ואומרים כל מיני, אז למה? ואתה לא יודע לענות, אבל בפנים בלב אתה מחובר. אז הדת היא מושפלת. הדת היא מושפלת. הדת לפי רבי יהודה הלוי היא מושפלת. גם לפי הגאון מבין לה, הרב ציודה, לפני שהיום למד כוזרי, בואו דפדפו עוד אחורה, רגע, רגע, כמה אחורה? ממש ממש אחורה. בתחילה, תחילה, תחילה, תחילת הספר, יש לכם פתיחה לספר הכוזרי. כתוב בעמוד 11. יש לכם עמוד 11? מצאתם עמוד 11? כן? הוא מביא פה ציטוטים, מקומו של ספר הכוזרי בלבוד בני, הוא מביא ציטוטים בעיני כל מיני תלמידי חכמים. אז הרב ציודה היה מאוד מאוד אוהב להביא את עמוד 13. בעמוד 13 כתוב ככה, בשם הגאון מווילנה. מה כתוב? ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. מה זה עיקרי אמונת ישראל? זה לא אמונת ישראל ותורה, זה העיקרים. מה זה העיקרים? בעברית יש שני פירושי מילה עיקרים, נכון? אחד זה עקרונות ואחד זה שורשים, נכון? בלשון חז"ל, עיקרים זה שורשים. ספר העיקרים של יוסף אלבו זה ספר השורשים. אז פה אתה לא תלמד הלכה. יהיו בו כמה הלכות בספר הזה. גמרות יהיה בסדר בוקר. צהריים ו... פה לא לומדים את הגוף, את העצים. פה לומדים משהו, את התשתית הפנימית. אבל מה הוא אומר הגאון מווילנה לקוראים אמונת ישראל ותורה? שהם תלויים בו. שאם יש לך את הספר הזה, אז מה יש לך? את עיקרי אמונת ישראל ותורה. ואם אין לך את הספר הזה, אז אין לך. תגיד, רבי עקיבא, למד את הספר הזה? דוד המלך, בטח שלא. דוד המלך, למד את הספר הזה? אז מה, לא היה? כן. כי רבי עקיבא ודוד המלך ידעו את מה שכתוב. זה כמו שהם ידעו מה כתוב בשולחן ערוך. אבל אם אתה לא פוגש את מה שכתוב פה, יכול להיות שכתוב פה, כשתנאים והמורים ידעו את זה לבד. אז אתה מאבד את המפגש עם השורשים. ואם יש לך עץ בלי שורשים, אז הוא לא כל כך יציב, ושנה הבאה הוא לאותם פירות. זה סכנה. אם אתה לא מכיר את השורשים, אז אתה לא יודע איפה להשקות ואיפה לטפח. בספר הזה אנחנו נעסוק לא באמונת ישראל ותורה, אלא בשורשים של זה. בשורשים של זה. ולכן הטענות נגד, לראיות נגד דת מושפלת, כליפים אתה מחובר מאוד 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 לתורה, ואתה לא יודע לזהות את השורשים שלה. אבל אתה באמת מחובר. ושבת זה הדבר הכי יקר לך בעולם. ושואל אותך למה, ואתה לא יודע להסביר, אבל זה הכי יקר לך בעולם. ואם אתה תמצא פירור חמץ בפסח, תתפחלץ, תגיד לך למה, לא יודע. לא יודע. אבל כשאתה לא יודע, זה אמיתי גם כשאתה לא יודע. זה בהחלט אמיתי. אבל זה מושפל בעיניך. יש בעיניך, זה, בפנים יש איזה מאבק פנימי. אתה מגויס לזה, אבל משהו גם תוקע אותך, משהו חוסם אותך. וכשאתה נחשף לזה, כשאתה מכיר את זה, אז האמונה שלך יושבת הרבה 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 יותר חזק. אז התשובות לטענות נגד הדת המושפלת. כשאנחנו ניפגש עם הפילוסוף, לא צריך לנסוע לפילוסוף לדבר איתו. זה איזה זבוב שיושב לי פה ולוחש לי כל הזמן. זה שאלות שאני שואל לבד, לא צריך מישהו אחר שישאל את השאלות. שאלות שמנקרות לי. מי אמר, אז למה, לא כמובן לי. וגם כשנמצא את הנוצרים ומוסלמי, זה יותר מסובך. זה לא בשביל להתווכח איתם. בשביל לברר לנו את התורה בצורה הרבה יותר מרוכזת, הרבה יותר עמוקה. אז אנחנו מתחילים עם הפילוסוף. שאלות עד כאן?
שוב, אז למה רשום הדת המושפלת?
בגלל שאנחנו קולטים אותה בצורה מושפלת. כי אנחנו מאוד אוהבים אותה בגלות, בגלות. כשלא לומדים אמונה, כשלא לומדים מה שכתוב בכוזרי, אז גם מי שהכי אוהב את התורה וגם מי שהכי צדיק, לא מדבר לך. מי שלא תלמיד חם גדול, אז הוא מסתובב עם כאבים, כאבים. יש לו כל מיני קושיות, וזה לא מסתדר לו, וזה פדיחה. הוא לא מבין את אלוקים, למה יש רוע בעולם, למה יש צרות בעולם, למה תמיד יש חרב, למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. אתם מסתובבים הרבה שאלות ומשגע אותך. כן.
גם הנצרות
והאסלאם
בעצם,
זה דת מושפלת.
אני שואל שאלות ולא תשובה שמספקת אותי ואותו. זה גם מושפל
ואיזשהו, לא? למה לא? הנצרות והאסלאם מעל להם דרך מאוד טובה לשכנע.
חרב.
חרב או שריפה, כל מיני דברים כאלה. אם מישהו היה קושייה, אז בנצרות קורא זה אוטו דפה. אתם מדברים לטינית? אוטו דפה זה מדורה. שורפים אותך וזהו, ולא היה. גלילאו למשל חשב שהשמש לא מקיפה את כדור הארץ, כדור הארץ מקיפה את השמש, אז הראו לו מדורה, אז הוא אמר, הבנתי, הבנתי. כנראה שהשמש כן מקיפה את כדור הארץ. יש עדיין על הדגל של ערב הסעודית, יש חרב. למה יש חרב? סתם, לרמוז לך. מה יקרה מערך השאלות קשות מדי? כך אתה מסביר. יש לך שאלה מאוד מאוד טובה, אני חושב שהתשובה היא, נגיע בה בהמשך יותר. משום שכשהכל הולך והכל שמח והכל מרגיש, אז אתה לא בדילמות. איך בכיסא השיחה עכשיו? מסתדר לך הכיסא? נוח? קיבלת כיסא עם ריפוד כזה? אבל בכל אופן אתה מסתדר. כן, אם היה לך איזה קוץ בתוך הכיסא או ממש מציק לך, היית אומר, למה נתנו לי את הכיסא הזה, נכון? שמשהו, היהודים סובלים בכל הגלות. ברור שמצטרף, אתה אומר משהו קומה מאוד חשובה. שיש הרבה קושיות על היהדות. אם אתם כאלה צודקים, אז למה אתם כאלה מסכנים? אז למה רודפים? למה השם לא שומר עליכם? למה כולם בזים לכם? למה אתם בגטאות? ולמה אתם מגורשים? ולמה אתם זרים? ולמה אתם נרדפים? ולמה? למה? למה? אתה צודק, מאוד צודק, שגם מאמינים בדתות אחרות שהן הרבה קושיות. או-הו קושיות. או-הו קושיות. אבל כשמסתדר לך, אז אתה פחות מוטרד מהקושיות, וליהודים לא הסתדר, ממש לא הסתדר. במשך 2000 השנים האלה שילמנו מחירים קטסטרופליים. מה לא עשו לנו? וכשגם לא מסתדר וגם יש לך קושיות, אז הרבה יותר קשה לך בפנים. אז זה ספר שבונה בך, מפגש הרבה יותר עמוק, עם מה שאתה מחובר אליו ממילא. אני לא יכול לשתול לך אמונה בלב. אם יש אמונה בלב, אני יכול אבל, או רבי יהודה הלוי יכול, כמו צמח. אם יש צמח, אפשר לסלק את הלכלוך, לעקור עשבים שוטים, להשקוט אותו יותר, לדאוג שלא שמש. אם אין צמח, אין לך מה לעשות. אז רבי יהודה הלוי בא אלינו מנקודת ההנחה שאנחנו כן מחוברים לאלוקים. אפילו מלך כוזר מחובר לאלוקים. הוא אומר, אני אעזור לך לגדל את זה, להעצים את זה, כי יש הרבה צרות. יש הרבה סיבות בגלות שמפריעות לנו מאוד 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 לנסח את זה בצורה נכונה. בשביל זה הוא יעביר אותנו קצת דרך חתחתים. זה לא נעים לי, אנחנו יהיה לנו עוד שני שיעורים כנראה עד סוף עד סוף הזמן הזה, ואז עוד לא נתחיל לדבר תכלס, אבל זה מהותי, זה לא סתם מתווכח. הוויכוח הזה יעצים את ההבדלים ויגיד מה התורה אומרת בצורה כל כך דרמטית, ברוכים תהיו כל טוב.